החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד. שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים, שבוע פרשת בלק, וננסה ללמוד את דברי חז"ל שמן הראוי היה לקרוא פעמיים ביום, בכל יום, פרשת בלק. ומשום טרחה דציבורה, אין אנחנו קוראים את זה. בכדי שנוכל להבין את הדברים, ונוכל ללמוד מכאן מה המושג של השגחה פרטית על כל אורח חיי האדם, נבאר את הדברים בעזרת השם בפרשתנו. כתוב בפרשת, פרשת בלק, הנעם, אחד מהדברים שאמר בלעם, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. ובהמשך בפרק לאחוריו כתוב, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור. ועל כך הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב אומרת, אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רב יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה, ומפני מה לא קבעו. זאת אומרת, חכמים רצו לתקן, לקרוא בכל יום, פעמיים ביום, את כל פרשת בלק. ולמה בפועל לא תקנו? מפני תורח הציבור. ושואלת על כך הגמרא, מה איתם, מהו הטעם והנימוק שבאמת חשבו לתקן כזו תקנה, לקרוא פרשת בלק? אילמה משום דכתיב בה אל מוציאו ממצרים. אם נאמר בגלל שהוזכר שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הלא, אומרת הגמרא, למה פרשת ריבית, פרשת משקלות, דכתיב בהן יציאת מצרים, ומבאר הבן איש חי הכוונה, אלה פרשיות קצרות מצד אחד, ומצד שני מוזכר בהן יציאת מצרים. ואז אין בהם תורח ציבור, אם זה כל העניין. ומשיבה על כך הגמרא, אלא אמר רב יוסי בר אבין, משום דכתיב בה היקרא, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. היות ויש בפרשה הזאת פסוק של קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, אלא זאת היה מן הראוי לקרוא פרשת בלק פעמיים ביום, בכל יום. שואלת הגמרא, נו, אז למה לא תקנו, אמרנו, מפני תורח הציבור לקרוא כל יום פרשת בלק פעמיים ביום? ולמה היפסוקה ותולו? אז אם זה עיקר הלב של הפרשה, אז היה אפשר לתקן, לומר את הפסוק הזה, וזהו. מתרצת הגמרא, גמירה, כל פרשה דפסקה משה רבנו עליו השלום, פסקינן. דלא פסקה משה רבנו, לא פסקינן. ביאורם של דברים, שאומנם נכון לכאורה היה אפשר לומר את הפסוק הזה בלבד, שהוא מגלם בתוכו תוכן חשוב מאוד, אבל אי אפשר לקרוא פסוק אחד ומכך ללמוד את המסר, אלא כמה שמשה רבנו ידע, פסק אותו, חתך ועשה ממנו עניין לבד, אז אנחנו קוראים אותו כעניין לבד. אם משה רבנו כתב את זה בתוך מכלול של דברים, עלינו חובה לקרוא את כל המכלול של הדברים. כך הגמרא הישיבה. כמובן שמתעוררות כאן כמה שאלות, שאנחנו צריכים באמת להבין, מה כל כך יש, הן בפסוק הזה ובכלל הפרשה, מה יש כל כך מעלה מיוחדת בפרשת בלק, שהיה מן הראוי לקובעה, לקרוא אותה בכל יום, פעמיים ביום, את כל פרשת בלק, להבין מה תמון, מה גלום בתוך הפסוק הזה, או בכלל הפרשה. זאת ועוד שאנחנו צריכים להבין, אם אנחנו קוראים הרי את הפרשת בלק, התורה מעריכה ומפרטת את כל ההליך של בלק ובלעם, איך תכננו בעצם להשמיד חס וחלילה ולאבד את כלל ישראל, ואיך הקדוש הוא יפר את עצתם, בעריכות מרובה על כל החתחתים והמרמה של בלעם, על כל הדברים שנאמרו על ידי בלק. מה כל כך העריכות שיש בזה תועלת? הרי לכאורה כל קוץ בתורה ודאי יש בו עניין. מה אנחנו יכולים ללמוד מכל העריכות הזאת של כל הסיפור הזה של פרשת בלק ובלעם? ובפרט הקושי הגדול, איך אפשר לתקן קריאת פרשת בלק במקום קריאת שמה? הרי קריאת שמה זה קבלת עול מלכות שמיים. קריאת שמה זה קבלת עול המצוות. מה זה שייך לפרשת בלק בכלל? איך אפשר לקשור אחד לשני? איך אפשר להחליף זה במקום זה? כך שואלים המפרשים, שזה פלא. ונראה, מה שנראה לבאר בעניין הזה, שאומנם כל מעלת קריאת שמה היא בזה שמקבל האדם עליו עול מלכות שמיים ועול המצוות. אך המפריע הגדול שיש לאדם בקבלת עול מלכות שמיים והמצוות, הן הנהגת העולם. שהאדם חושב שבכוחו וחוכמתו מנהל את העולם, ולזאת משקיע מאמצים רבים להשיג את מבוקשו, ולהילחם על זכויותיו, וממלא תרוד הוא בענייני קיומו, עד שבקושי יכול להתפנות לקיום התורה והמצוות. ולכן האמצעי לכך, שהאדם יוכל לקבל עליו עול מלכות שמיים והמצוות, תלוי בחוזק האמונה והביטחון בהשם יתברך, שהכל נעשה ממנו ולא מהאדם ולא מכוחו של האדם. ולכן פרשה זו רצון הקדוש הוא ללמדנו את השגחתו על הבריאה בפרוטרוט ובפרט על ישראל, כדי שמתוך כך יכיר האדם את חובתו בעולמו לעובדו יתברך בשמחה. כמובן שזהו יסוד עבודת השם יתברך, להאמין באמונה שלמה שהכל נעשה בהשגחתו, ואין הדבר תלוי ברצון אדם זר, כמו שכתב החובת לבבות בשער הביטחון, שאם כל העולם כולו יתקבצו וירצו להקדים או לאחר דבר, הן טוב והן רע, שלא נגזר מאיתו יתברך, לא יוכלו. והוא סיבת הסיבות ועילת העילות. ומגלגלים חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי. ואין מקרה בעולם, הן במעשיו של האדם ואפילו בדיבורו, והכל מכוון בתכלית ההשגחה, בתכלית הדיוק והמשקל, כל אדם לפי מעשיו. אלה הם תוכן דברי החובת לבבות. וזוהי הסיבה שהיה ראוי לקובעה בקריאת שמה, שעיקרה אמונה לולא תרוחת הציבור. ובזה אף נראה לבאר את תירוץ הגמרא מדוע לא תקנו רק פסוק קרא שחב כארי לבדו, מפני שלא פסקו משה רבנו. ומה בכך? אז משה רבנו לא פסק, אז מה הבעיה שניקח אבל בכל זאת אנחנו את הלב של הפרשה? התשובה היא, אולם אפשר לומר שאם משה רבנו לא פסק אותו ולא עשה אותו כדבר בנפרד, סימן שבכדי להבין את כל המשמעות של הפסוק וכל מה שנלמד ממנו, אנחנו זקוקים גם ליתר הפרשה. ואכן כן הוא הדבר, שרק כאשר לומדים במשך כל הפרשה כיצד מדגיש בלעם שאין לו שום אפשרות לשנות אפילו בדיבורו מבלי רצון השם, רק אז אנחנו מבינים עד כמה הקדוש ברוך הוא משגיח בצורה פרטנית על כל אדם ואדם. ואם כן, זו עדות נאמנה מפי אבי אבות הטומאה והכפירה, שהכל תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. זהו פרשת בלק. ונבאר את הדברים מפרשתנו. הנה בפרשתנו למשל מבואר שבלעם אומר, לא אוכל לעבור את פי השם קטנה או גדולה. שואל הגאון מבינה. מה זאת אומרת לא אוכל לעבור את פי השם קטנה או גדולה? אם קטנה אתה לא יכול, כל וחומר גדולה. בכלל מתי מנה? הוא מבאר הגאון מבינה, שבלעם הרשע שידע דעת עליון, בכדי לקלל את עם ישראל, הוא היה נזקק לעורר את מידת הדין על עם ישראל, ועל ידי מידת הדין יוכל לקטרג על עם ישראל ולקלל אותם. ולכן הוא החכים לנסות לעשות בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, כיצד לעורר את מידת הדין על עם ישראל. כידוע שישנם שני שמות הבסיסיים, יש י' כ' ו' כ', ההוויה, שזה השם הזה הוא תמיד שם שמבטא את מידת הרחמים, ויש אלוקים שזה מבטא את מידת הדין. אלה שתי השמות המרכזיות שבעצם מאפיינות את שתי ההנהגות של רחמים ודין. אולם גם שתי שמות אלה מבואר בספרים, שאם אומר הגאון מבינה, שאם נפצל את היוד כבבקה וניקח רק אות יוד כלבד, יוד כלבד זה הופך להיות גם כן מידת הדין. מאידך אלוקים, אם ניקח רק את א' למד לבד, זה הופך להיות מידת הרחמים, אל מלא רחמים. זאת אומרת, גם בשמות עצמם, הן השם של מידת הרחמים יותקה ובקה, יש בו את החלק שהוא מידת הדין. החלק, וגם השם של מידת הדין, יש בו חלק של מידת הרחמים. בלעם רצה להתחכם, ומה עשה? כדי לקלל את עם ישראל ולעורר עליהם כתרוג, אז הוא רצה ללכת ולקחת בהסוואה ובהטעיה, כאילו, הוא בא ביות כבבקה לקלל את עם ישראל, ואז הוא רצה רק לומר יות כה. לומר יות כה בלבד, ואז יהיה מידת הדין, ולעורר מידת הדין על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לעצור את המשפט ביות כה, אלא הוא שם לו רסן ומשך את לשונו לגמור את שם השם, שלא יוכל לעשות את שם השם קטן, אלא לעשות אותו בשלמות. מצד שני, כשהוא ניסה לקלל במידת, בשם השם, בשם אלוקים, מידת הדין, מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? שם שם לו חכה בפה, עצר לו את הלשון לדבר, מלדבר, אחרי שתי האותיות הראשונות, שאז הוא אמר רק א' למד, ושוב הפך את זה לרחמים. זאת אומרת, הכוונה היא והרמז שיש בכך בפסוק, אומר הגאון מבינה, שאומנם בלעם רצה לעשות את היוד כבבקה קטנה, לקחת רק את היוד כה, ומצד שני רצה לפעמים להגיד את אלוקים בשלמות גדולה, ולא הצליח, כי הקדוש הוא עשה ממנו, עשה אותה קטנה רק א' למד. וזה הכוונה, לא יכול לעבור את פי השם, לעשות קטנה את היודקה ובקה ליודקה לבד, או גדולה שהכוונה להגיד אלוקים בשלמות, אלא כשחו עצר אותו באמצע אחרי א' למד. זהו הרמז של קטנה או גדולה. הבן ישחי כותב על אותו דרך, בצורה אחרת הוא כותב, שבעצם היות והיה יודע דעת עליון, הרי הוא רצה שברגע אחד שיש של כעס, לבוא באותו רגע כממרה, שזה ממש משהו של זמן, ולקלל את עם ישראל. אז הוא היה צריך לחפש מילה, שבמילה הזאת יכול להיות מגולם הכללה. והוא תכנן להגיד מילה אחת, כלם, מלשון כליה. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא תרועת מלך בו, הפך לו את האותיות. במקום כף למד מם, מם למד כף. מלך, הוא תרועת מלך בו. הפך לו את הלשון. ולמה? הרי עם ישראל לכאורה הולך איך שהוא כותב, איך שהוא קורא, מימין לשמאל, א', ב', ג', ד'. אם אנחנו נלך לפי סדר א', ב', כמו שאנחנו קוראים, אז באמת כף, ואחר כך למד, ואחר כך מם, יוצא אותיות כלם. אבל אומות העולם, מה הם קוראים? משמאל לימין, הפוך. אז זה מתחיל מטו, שין, רש, קוף, ואז זה מתחיל מם, למד, כף, מגיעים. זה מלך. הקדוש ברוך הוא אילץ אותו, לפי מנהגם של אומות העולם, תגיד מלך ולא כלם. זאת אומרת, מה מהדברים האלה אנחנו למדים? שאפילו דיבורו של בלעם, הוא לא יכול לשלוט, הוא לא יכול לעשות מה שהוא חושב. ואוכל, כמו שאמר בלעם, לא אוכל הרי לעשות קטנה או גדולה, אין לי לעבור את פי השם, אין אפשרות, מה שהשם מדבר אני חייב לעשות. ללמדנו כמה השגחה של הקדוש ברוך הוא, שבעצם מכוונת את האדם אפילו בדיבורו. כמו שבפרשתנו אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות. חזל דורשים במדרש, כתוב כאשר הוא שלח בלק שלחים לבלעם, אז אמר לו, הלא שלוח שלחתי אליך. לפי ששני פעמים שלח אליו. אז מה הוא אמר? מה הוא אמר? שלוח שלחתי. אמר לו, האמנם לא אוכל כבדך? אומר המדרש, פיו הכשילו שיצא ממנו בפחי נפש שלא כיבדו. כשאמר לו, האמנם לא אוכל כבדך, שמה כבר נזרק המילים בפיו של בלק, שאמר לבלעם, מה שעתיד להיות, שבעצם בסופו של דבר, הוא באמת לא יכבד אותו. בפירוש רש"י גם כן, כותב גם כן על מה שכתוב, גם אתם, על השליחים שבאו, גם אתם תחכו עד שאני אשאל את השם. אומר רש"י, מה זה גם אתם? פי וכשילו. גם אתם תחזרו באותו דבר כמו הראשונים. מה זאת אומרת? שנזרק בפיו, הקדוש ברוך הוא מוציא את המילה בפיו, שבעצם היא תהיה בסופו של דבר, כי האדם לא שולט על פיו. כותב בעל התורים אותו דבר, מה בלעם אמר, מה בלק אמר לבלעם, לך ארה לי, ארה לי, אומר בעל התורים, פיו יכשיל אותו. הכוונה, הפירוש המילולי של ארה לי, שיקלל אותו, ובאמת הוא קילל אותו בסוף. כך כותב באמת האור החיים יותר בהרחבה, שבדרך רמז פיו יכשילו במאמר, ארה לי, לערר את בלק. זאת אומרת, כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, אפילו הפה של האדם, האדם לא יכול לשלוט עליו. כמו שמבואר גם כן במסכת גיטין, בדף נון זין עמוד א', על מעשה של תרנגול ותרנגולתא, ששם אומרת הגמרא על בר דרומה, בר דרומה הוא היה גיבור חי בעם ישראל. היה מדלג, אומרת הגמרא, מיל והיה הורג בהם. ואז הקיסר התפלל לשם שלא ימסור אותו ואת כל עמו ביד בן אדם אחד. אבל בר דרומה, פי וכשילו, אומרת הגמרא. ומה הוא נכשל? שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, הלא אתה אלוקים זנחתנו, ולא תצא אלוקים מציבותינו. במילים אחרות, אנחנו לא צריכים לא את העזרה שלך ואל תצא איתנו. עזבת אותנו. ובסופו של דבר רחמנא ליצלן מת, כי פיו הכשילו. וכבר האמת אמר שלמה המלך. שלמה המלך במשלי אמר בפרק ט"ז פסוק א', לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. וחז"ל כתבו במדרשים בכמה מקומות, שבעצם כאן כוונת שלמה המלך ללמדנו, שאפילו הדיבור של האדם מהשם מענה לשון, אפילו הדיבור, לא מדבר על המעשים, אלא אפילו דיבורו של האדם. כך כותב באמת במדרש משלה, בפרשת את זין בסימן א', כותב המדרש לאדם מערכלה ומהשם מענה לשון, להודיעך שהכל מיד השם, לא מן האדם. לא מחשבת לב, ולא דיבור לשון, שנאמרו מהשם מענה לשון. ומבואר במסכת ברכות, אפילו התפילה של האדם, אפילו התפילה, הדיבור של התפילה, הכל תלוי גם כן בחסדי השם. שהרי הגמרא בברכות, בדף למד דלת אומרת המשנה, המתפלל וטעה, סימן רע לו. ואם הוא שליח ציבור, סימן רע לשולחיו. וכמו שאמרו, הרבי חנינה בן דוסה, היה מתפלל על החולים והיה אומר להם, זה חי וזה מת, שאלו אותו, אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. ואם לאו יודע אני שהוא מטורף, זאת אומרת, אפילו איך שאדם מתפלל, תלוי בחסדי השם. ולכן למעשה, כשטועים בתפילה, ונפלט מילה לא נכונה, הפשט הוא, פיו יכשילו, זה מעט השם, זה מסמן לו רע, או לשולחיו. ובכך ידע רב חנינה בן דוסה, האם האדם הזה רצוי לשם או אינו רצוי לשם, האם יש תרופה למחלתו או אין. ומה היה הכל בודק? איך התפילה הייתה? למרות שזה הדיבור, למרות שלכאור האדם שולט על דיבורו, יכול להחליט איך לדבר. לא. מהשם מענה לשון. לכן כותב על שיח הקדוש בדניאל בפרק ת' איך האדם צריך להתפלל. כותב על שיח, יעמוד מרעיד ואימתו יבעתהו מאכין ליבו, ודבר דבור על אופניו. גם כי יסדר סדר התפילה בתחילה, על כן את הדבר הזה יעשה, כי טרם יענה, יחלה פני אל ויחונהו, יבינו מה שיומר, יבינהו מה שיומר, יוראו מה שידבר, וייתן לו מעלה ללשון, בא להיכשל בלשונו לדבר, דבר שלא כרצונו. ובגלל הדבר הזה אומר, על שיח הקדוש סדרו קדמוננו ביום הזיכרון, בקשת אוכילה לאל, וכן השאלה ממנו מענה לשון, והן זאת הייתה עם לבב אנשי כנסת הגדולה, שגם כן אותו דבר, מה תקנו לנו בתפילה, אשר לימדונו להועיל, להקדים בכל תפילה ותפילה, פסוק השם שפתי תפתח, לבקש מאיתו יתברך, טרם נדבר שיפתח את שפתנו במענה לשון, וסידור הדברים שיהיו נעים ומתקבלים בפני אלוקי אוזן. זאת אומרת שלמעשה, אפילו הדיבור של האדם, אפילו התפילה של האדם, צריך לדעת שזה הכל תלוי בחסדי השם, הכל תלוי בהשגחה, איך התפילה תצא, איך הוא ידבר, באיזה צורה הוא ידבר. וכך כותב בספר תורת המנחה על פרשת בשלח, בדרשה כף ג' הוא אומר, קושיה עצומה. הוא שואל, משה רבנו, שכל כך ציפה ויחל והתפלל להיכנס לארץ ישראל, איך ייתכן שכשהוא אמר את השירה, הוציא מפיו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. תביאמו ותתאמו, מה המשמעות? תביא את עם ישראל ותתאם, או מה איתך? במקום לומר תביאנו ותתענו, אמר תביאמו, כאילו הוא דיבר רק על כלל ישראל ועל עצמו, הוציא את עצמו מן הכלל. איך ייתכן? מה הפשט? כותב בתורת המנחה, תלמידו של הרמב"ן, כותב דבר עצום, הוא אומר שאין ספק שמשה רבנו ודאי דע כי משה לא נתכוון לומר, אלא תביאנו ותתענו. הוא מסתם כך גם סידר וערך את הדברים בליבו. אבל כשבא להוציא ולבטא בשפתיו, יצאו הדברים והופיעו על פיו בעל כורחו ברצון השם יתברך. העוד הכתיב לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. האדם יערוך הדברים בליבו ויסדרם, אבל כשיבוא להוציאם, אין בידו להוציאם אלא כרצון השם יתברך. פלא פלאים. זאת אומרת, עד כמה אנחנו רואים מה זה השגחה של הקדוש ברוך הוא על האדם. לא רק על המעשים, לא רק על אורח חייו של האדם, אפילו הדיבור, אפילו הדיבור. הרי המשנה בפרקי אבות כותבת, בפרק משנה וו, 10 דברים נבראו בערב שבת ובין השמשות, ואלו הן פי הארץ, פי הבאר ופי האתון וכו'. כותב בעבודת ישראל, פי האתון מה העניין? היינו לבא להתגאה האדם במעשיו ובתנועותיו, באשר שהם מכוח הבורא יתברך שמו, ולזה בלעם שנתגאה בפיו, וכוחו היה בפה, רמז לו השם יתברך שהוא הנותן לו כוח, והיינו שהאתון פתח את פיו וניצחו. במדרש יותר מבואר, במדרש רבה, על פרשת בלק, והוא כותב שם על מה שכתוב, ויפתח השם את פי האתון להודיעו, שהפה והלשון ברשותו, שאם ביקש לקלל פיו ברשותו, ולכן מה אמרה האתון? אמרה האתון, מה הוא אמר? בלעם אמר, לו יש חרב בידי, הייתי הורג אותך. אמרה לו האתון, אם אני, אין אתה יכול להורגני, אלא אם כן חרב בידך, איך אתה רוצה לעקור אומה שלמה עם הפה שלך? הרי אפילו האתון אתה לא מסוגל להרוג בפה שלך. איך אתה רוצה להרוג אומה שלמה בפה? ונעלם דום בלעם, התבייש מול שרי בלק, שאין לו יכולת, שפה של האתון נפתח, הכל בשביל מה? כל הנס הגדול הזה, כדי ללמד אותו. אתה חושב, מה כוחם בפיהם, אמר בלק, נביא את בלעם שהוא כוחו בפיו, יודע דעת עליון, הקדוש ברוך הוא מעביר לו את המסר במהלך כל הפרשה כולה, איך פה נכשל במילה, ופה אמר מילה, איך האתון פותחת את פיה נגד הטבע, שלכאור הבהמה לא מסוגלת לדבר, ועם כל זה היא פותחת את הפה ומעמידה אותו, בפני עובדה, איך אתה מסוגל להתגאות, ואתה חושב שבפיך יכול לחלות אומה, חמור, אתון אתה לא מסוגל, אתה זקוק לחרב כדי להורגני, לא ידע מה לומר. וזה כל הפרשה. זה בעצם המסר של פרשתנו. וכמו שכתוב, וכך כותב באמת גם הזוהר, פרשתנו כותב את זה. הוא מוסיף בספר ברית שלום על פרשתנו, הוא כותב, הרי הגמרא בסנהדרין, מסכת סנהדרין בדף סמכי עמוד ב' כותבת, שרבה ברא גברה. על ידי ספר היצירה אומר רשי, הוא ברא בן אדם, ושלח אותו לקמד רב זרע. שלח את הבן אדם, אמר לו, תלך לרב זרע. והוא הלך לרב זרע, אותו אדם שהוא נברא, מה שברא רבה, על ידי ספר היצירה. והיה מדבר איתו רב זרע, מתחיל לדבר ומדבר, אבל אותו בריאה לא דיבר ולא הגיב. כלום, כמה שהוא מנסה לדבר איתו, הוא לא עונה לו. אמר לו, אתה כנראה לא מן חבריה, תחזור חזרה לאפר שלך. מכאן אנחנו למדים, שגם שאדם יכול להיות כמו רבה שמייצר אדם על ידי ספר היצירה, אבל את כוח הדיבור הוא לא יכול לייצר. כוח הדיבור זה רק ויפח באפיו רוח חיים, רוח ממללה. הקדוש ברוך הוא נוטע את הכוח של הדיבור. האדם לא מסוגל לעשות את זה. ולכן אנחנו רואים שאפילו הדיבור של האדם זה הכל מושגח בהשגחה פרטית. כמו שמצינו גם כן אצל אברהם אבינו, שכתוב היום ער אברהם אל נערב, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער, נלכה עד כה ונשתחווה. ומה הוא אמר? ונשובה עליכם. אומר, כתוב מסכת אבות דרבי נתן, והגמרא במועד קטן בדף י"ח עמוד א', וככה בפסיקתא כתוב, מה זה ונשובה? ונשובה, למרות שהרי הוא הלך להקריב את בנו, הרי הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא יעצור אותו, אלא כאן יצא מפיו כבר הבשורה, בלי כוונה, זה מעט השם. הפה שלו הוציא את המילה שהעתיד לחזור יצחק ביחד איתו. וכך מצאינו גם כן עוד בגמרא בגיטין ודף נ"ו עמוד א' לגבי רבי יוחנן בן זכאי, שאמר, הציל רק את חכמיה, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אמר לו, את יבנים החכמיה. וקרא על זה רבי יוסף, ייתם רבי עקיבא משיב, חכמים אחור, ודעתם יסכל. היה צריך לבקש על כל החכמים. אלא יצא מפיו, כי הקדוש ברוך הוא משגיח אפילו על הפה, על המילים של הבן אדם. קראתי מעשה שהיה בזמננו דווקא בתקופתנו, במשפחה, בזה של המשפחה פעם, לפני תקופה מסוימת, ראיתי מעשה נפלא שהיה ממש בזמננו. היה איזה אדם עשיר גדול מאוד, שהוא היה חי בארצות הברית, והוא חי בעושר, והיה מנהל עסקים גדולים וכו', אבל הזמן עובר והשנים חולפות, והחליט, מתי אנוכי אעשה לביתי? עד מתי אני רק אעבוד כסף וכו' וכו' הלאה? מה עם העולם הבא שלנו? הוא החליט לעלות לארץ, התיישב בארץ, והחליט שהוא צריך להתחיל לעשות חסדים, ולעזור לאנשים וכו'. ככה שהוא עזב יותר את העסקיו, והתעסק יותר עם חסדים וכו'. והתחיל באמת, כל מי שהיה נזקק, היה פונה אליו, הוא עזר לזה, עזר לשם, הוא התעניין, יש מסכנים וכדומה. גם אותו דבר הלך לבתי כנסיות, וראה מצבים עם איזה ראות ישן, עם זה ספרים קרועים וכדומה, הוא היה תורם ועושה חדש, וכן על זה הדרך. ולאט לאט הגמח שלו הזה הלך וגדל, והבקשות כמובן הולכות וגדלות, והנזקקים הרי הולכים ומתרבים לצערנו, וכך שבעצם הוא מצא את עצמו שהוא מוציא ומוציא ומוציא, ומחר אפילו את הבית שלו, ולטובת הדברים, הוא כולו נשאב ונשקע בעשיית חסד ועזרה לזולת. כמובן שלאור הדברים האלו הוא נזקק כבר לעזרה של אחרים, והוא התחיל להסתובב בעולם וללכת לפה לעשות מגביות ולשם מגביות וכו'. וכשמגיע במיוחד החגים, הוא יודע שהוא חייב איזה סכום גדול מאוד של כל המשפחות שנשענות על עזרתו וסומכים עליו, שהוא מסייע בידם, לכן הוא היה נזקק תמיד לצאת לאסוף את הכסף. והנה פעם אחת, דיבר עם אחד הידידים שלו, שהוא זקוק עכשיו לפני החגים לסכום גדול, והוא מבקש ממנו אם הוא יכול לעזור לו. כמובן אותו חבר הסכים, אמר לו שיבוא אליו, יקבע לו פגישה בתאריך זה וזה, הוא יסדר לו מקום במלון ויפגש איתו. ואכן כך היה, אותו גביר סידר לו חדר במלון, ונסע אותו אחד, בעל הגמח הזה, נסע לאותה מדינה, הגיע לאותה מדינה, פנה למלון שהוא אמר לו שהוא הזמין לו חדר בשבילו. אותו מלון, הוא רואה פתאום איזה מלון יוקרתי, כאב לו מאוד, חבל על הכסף, כי יכול לעזור בזה למשפחות, ועוד יותר כאשר הוא נכנס לקבלה והזדהה בשם, נתנו לו איזה סוויטה יוקרתית, בקומה גבוהה מאוד. כאב לו מאוד, חבל על כל הכסף הזה. בכסף הזה יכול לעזור כמה משפחות, אבל אין לו מה לעשות. כי זהו מה שעשה לו הגביר ההוא. ולכן, הוא היה בחדר, נכנס לחדר, שם את הדברים, והנה מתגלה למראה עיניו, מונח בצד, ארנק תפוח בכסף. לקח את הארנק, פתח את הארנק, בודק, הוא רואה ממש סכום עתק, ו... הוא מנסה לראות מה כתוב הפרטים, הוא רואה שם את כל הפרטים והזיהוי, מדובר על איזה מוסלמי העשיר כנראה מדובאי, שכנראה שכח את הארנק שלו פה. בודק את הארנק, סופר את הכסף, הוא ממש היה המום, ממש ראה איזה פלא, ממש מה שקרה. פתאום, אחרי שהוא סופר, הסכום בדיוק שהוא זקוק עכשיו לחגים, היה שם בתוך הארנק הזה. ממש כאילו הכינו לו את כל הסכום שהוא זקוק. החליט שזה אות מן השמיים. עבדת עקום אני לא חייב להחזיר. ולכן כנראה זה מהשמיים עזרו לו לשליחות שלו כדי לעזור המשפחות. לקח את הכסף, לקח את כל הארנק ואת כל המסמכים, קרע את הכל, השמיד את הכל, הלך זרק את זה בפח, את הכסף הכניס לארנק שלו וזהו. קצת ישב לנוח, לפני שהוא ילך להיפגש גם עם הגביר ההוא. והנה, לא עבר זמן רב, ודופקים לו בדלת. ובדלת ניצבים שוטר והערבי. שאלו אותו בנימוסים, שהערבי היה פה בחדר לפני יום, והוא טוען שהוא שכח פה ארנק. אמר לו, בבקשה, אני לא יודע, לא ראיתי. כנסו. נכנסו, הסתכלו, חיפשו, לא מצאו כלום. לא ראית, אמרנו, לא ראיתי, וכו'. הערבי התעקש. אמר, לא יכול להיות, זה רק פה, בטוח שהוא שכח את זה רק פה, אין מקום אחר, זה סכום גדול וכו'. טוב, אבל אין מה לעשות, חיפשו, לא מצאו, יצאו. הערבי התעקש עם השוטר, אמר לו שהוא לא מוכן לוותר, הוא צריך לעשות לו חיפוש. השוטר נאלץ ללכת לעשות צו בית המשפט, כדי שיוכלו לעשות צו חיפוש לבן אדם. חזרו אליו אחרי כמה זמן עם הצו, השוטר חזר ואמר לו שיש לו צו חיפוש, אין לו ברירה, הוא נאלץ ועל כורחו לעשות את הדבר הזה, לא נעים, אבל מה יכול לעשות? אמר לו, טוב, עשו את החיפוש, פיחד כבר שבחיפוש הזה מי יודע מה יהיה, יתגלה הכסף אצלו וכו', אבל כשהוציאו את כל הדברים, הוציאו מהבגדים ומהמזוודות וכו', ראה באמת שיש לו בארנק הרבה כסף, שאל אותו, מאיפה הכסף הזה? אומר לו, מה זאת אומרת? אני איש עסקים, אני מאוד, יש לי עסקים בכל העולם, ויש לי כסף. ואני יכול להוכיח לך שאני איש עסקים, תיקח את הפספורט שלי, בפספורט יש לו המון חותמות, בכל העולם שמסתובב לעשות שם מגביות, אז הוא הרבה הרבה חותמות, בכל מיני מדינות. הוא ראה את הדברים, השוטר, התרשם מהדברים, אבל בכל זאת, יש פה איזה חשד, יש פה הרבה כסף, ולא כל כך היה בטוח. אמר לו, תראה, אולי אתה יכול לתת לנו מי מכיר אותך, אולי איזה גביר, איזה עשיר מוכר, שיכול לתת עליך אינפורמציה. באותו רגע שהיה במתח מאוד, חשב לרגע, יצא לו מהראש איזה שם של איזה אחד העשירים הגדולים, ונתן לו את השם, ויקש את הטלפון, נתן לו את המספר טלפון וכו', פרטים בשלום, זהו. עזבו אותו. בינתיים, אותו שוטר לקח את האינפורמציה, כדי לחקור את הדברים. בעל הגמח הזה תפס את ראשו, ריבונו של עולם. איך עשיתי כזה טעות? איך אפשר לעשות כזה טעות? השם שהוא אמר זה השם של האויב שלו. האדם ששונא אותו. מי יודע מה הוא ידבר עליו? מי יודע מה יעשה לו ויגרום לו עכשיו לנזק, ייקחו אותו למאסר. היה במתח, איך יצא לו מהפה כזה שם בדיוק. באותו רגע אמנם היה מתוח, אבל למה דווקא את השם הזה יכול לתת הרבה שמות אחרים? לא ידע מה לעשות, אבל הוא אמר, ריבונו של עולם, אני באתי בשבילך, בשביל הילדים שלך, בשביל אלה שזקוקים לעזרה, תרחם עליי וכולי, התפלל השם וזהו. והנה, הרימו טלפון מחוץ לארץ, המשטרה, לא הזדהו בפניו מי מדובר ולמה מדובר, רק שאלו אותו שאלות עקרוניות, האם מכיר את פלוני, ואם הוא יודע מה הפרטים. התחילה אותו עשיר שבאמת הוא שונא שלו, התחיל לחשוב, בטוח, הרי אני יודע שהוא הולך כל הזמן לעשות מגביות, בטח הוא הלך, מספר שהוא מסכן, והוא צריך עזרה, ויש הרבה משפחות מסכנות וכו'. אז מה, אני אמליץ עליו, אני אגיד בדיוק הפוך, ככה שבאמת לא יצליח. אז הוא אמר להם, תשמעו, אתם לא יודעים, זה בן אדם עשיר גדול, בן אדם בעל עסקים, הוא מסתובב בכל העולם, תפתחו את הפספורט שלו, תראו, הוא מסתובב בכל העולם, והוא עושה, ויש לו הרבה עסקים, הרבה כסף, זהו. הוא חשב בשביל לקלקל לו, כדי שבאמת על ידי זה יבינו שאין מה לעזור לבן אדם כזה. ובאמת כששמעו את זה המשטרה, אמרו, אוה, אם ככה זה באמת הוא צודק, התנצלו בפניו, צלצלו, התנצלו בפניו על עוגמת נפש וכו'. אחרי זה ראה ריבונו של עולם, לו הייתי נותן איזה שם של איזה ידיד, שיודע שאני אורך מקביעות למסכנים וכו', במצב קשה, אז בטח שהיה מה היה אומר להם, היה אומר להם, הוא מסכן, הוא עוזר, וצריכים עזרה וכו', וכו', וכו'. אז היה אחריתו מרא, רחמנא ליצלן, היו תופסים אותו לבית סוהר. אבל דווקא בגלל שזה האויב, אז הוא דיבר הפוך, שהוא עשיר, והוא בעל עסקים, זה מה שהציל אותו. ראה כמה מעט השם, אפילו מה שיצא מפיו, השם הזה, כמה זה לטובתו של האדם. זה אפילו הפה של האדם בהשגחה. זהו מהשם מענה לשון. ולכן בפרשתנו, כשאנחנו רואים קרה, שחב, קרי, אוכל אבי מי הקימנו, כאן גנוז ותמון וגלום בזה. המסר שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, כמו אריה, כמו לביאה, שאף אחד לא מתקרב אליו אפילו כשהוא שוכב, אפילו כשהוא ישן, הכל בהשגחה פרטית. כך כל חייו של האדם מעם ישראל הם מושגחים בצורה פרטנית. ולכן, מוריי ורבותיי, זה המוסר הגדול שיש לנו פרשת בלק. אדם שקורא פרשת בלק צריך להפיק מזה את הלקחים. כל מה שמעיב על האדם, מה שמפריע לאדם בעבודת השם, זה כשאדם חושב שהכל תלוי בכוחו, בחוכמתו, להילחם על כל דבר. אבל אם האדם מאמין באמונה שלמה, שהכל מאיתו יתברך, הכל בהשגחה פרטית, אין אף אדם בעולם שיכול להזיק או להטיב לאדם מה שלא נגזר עליו מאת השם. חבל להשקיע את כל המאמצים רק בזה. ההפך, אדם צריך תמיד לתת את דעתו ולחשוב תמיד שיהיה בראש מעייניו, האם מעשה ודיבורו רצויים לשם או לא. זה כל עבודתו, לדעת למלות את תכליתו בעולם. כי כשאדם מאמין באמונה שלמה, ממילא יקבל עליו עול מלכות שמיים ועול דרך ארץ ועול המצוות. ולכן הייתה ראויה פרשת בלק להיקרא פעמיים ביום, כדי לחזק בנו את האמונה והביטחון, ועל ידי זה אדם יגיע ליעודו ותכליתו האמיתית. יעזור השם שנזכה כולנו לנצל את ימי שנות חיינו על האדמות, ולמלות את תפקידנו בעולם, ולעשות את רצון השם, ולדעת, להיות זהירים בכל מעשינו ובכל דיבורנו, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא, חפץ השם בידינו יצליח, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. כל מי שמעוניין לקבל את הדבר תורה יכול לצלצל לפלאפון שלי 050-600-0318, אני אשלח לו במייל בעזרת השם. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.
הלכה, השקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה, כל חי, תמיד איתי.